אנחנו ממשיכים מסכת בבא בתרא בדף קוף סמך א', למעשה אנחנו נמצאים בשורה השלישית מתחילת הדף, אבל אני אסביר קודם את המחלוקת שהייתה בעמוד הקודם. אנחנו מדברים על גט מקושר, כפי שהסברנו בעריכות מהו בדף הקודם, ושם ראינו מחלוקת איפה הידים חותמים. רב אונה אמר שהם חותמים בין קשר לקשר, כלומר משאירים שורה חלקה כדי שאפשר לכפול את השורה ולתפור אותה, ואז אנחנו הבנו שהם חותמים בפנים. אחר כך בגמרא הסברנו שמדובר מבחוץ. על כל פנים זאת הייתה שיטת רב אונה. אחרי זה הייתה לנו שיטת רב ירמיה, שהוא אמר אחורי הכתב, בכלל בחלק החיצוני, כלומר לא איפה שהנוסח כתוב בו, ודווקא צריך לחתום בחלק שהוא כנגד הכתב, בדיוק כפי שהכתב הפנימי בצד השני שלו צריך להיות החתימה של כל חלק בגט הכתוב, של החלקים שהם התורף, כמו שדיברנו בדף הקודם. עכשיו הגמרא שואלת, ולרב ירמיה בר אבא דאמר שאמרנו שהם חותמים אחורי הכתב וכנגד הכתב מבחוץ. עכשיו, יוצא שהחתימות של העדים כנגד כל הכתיבה, אז למה צריך לכתוב בכלל הכל שריר וקיים? למדנו הרי מקודם שצריך בדף הקודם, שצריך לכתוב הכל שריר וקיים. הרי פה ברור שזה לא יהיה נגד חתימות העדים. אז עדיין אבל יש לחוש, יש לחשוש, דילמה כתיב מגווי, מה ידבי? שאמור לכתוב מה שהוא ירצה, בהמשך של הנוסח של השטר. ונכון, נכון שזה לא התוספת של הכיתוב, הם לא חתימות העדים עדיין, ומה חתים סדי יתיר מהברי? אולי הוא החתים עדים נוספים, כנגד הכתיבות שהוא הוסיף. ואמר, אנא לרבות בעדים ודעבדי, אני רציתי להרבות בחתימות עדים, כדי לפרסם את השטר הזה. יש לנו בגיטי נף פי א' עמוד ב', שאחרי שחתמו על גט מקושר שלושה עדים כשרים, תמיד אפשר להחתים בו גם קרובים או אפילו פסולים, כי בעדי גט מקושר, בגלל שיש בו הרבה עדים, שזה מספיק שלושה עדים כאלה, אז לא משנה איפה הם חתומים, אפשר להוסיף ולהוסיף עוד. אז פה יכול להיות מציאות כזאת, שהוא השתמש בהם כדי לזייף את השטר. אז אומר רב חיסדא, אמר לי, מי סברת עדים כסדרם חתים? מה, אתה חושב שלרב ירמיה העדים חותמים בדיוק בסדר של כתיבת הגט? כלומר, אם השטר נכתב לרוחב הנייר, אז הם גם חותמים לרוחבו, ואז סדר החתימות הוא מההתחלה לסוף, כן, או מימין לשמאל, לא משנה. לא, זה לא ככה, אלא עדים תמיד חותמים ממטה למעלה חתימי. זאת אומרת, מתחילים לחתום מנגד סיום השטר ומסיימים למעלה. הם לא חותמים מנגד השורות שכתובות בנוסח. אלא אם נכתב הגט לרוחב, אז הם חותמים לאורך. והעד הראשון חותם נגד השורה האחרונה, ואחריו חותמים שאר העדים. עכשיו, אם תוסיף שורה נוספת בשטר, מה נראה? שאין החתימות של העדים מתחילות מהשורה הזאת, אלא כנגד השורה שמעליה, וכולם הבינו שהוא זויף. אז מתחילים מהסוף. אומרת הגמרא, רגע, וליחוש דילמה מתרמיה ראותה בשיטה האחרונה. אולי הזדמן שנכתב בשורה האחרונה דבר שהוא לא טוב למי שמחזיק בשטר. למשל, איזה תנאי מסוים, או שכתוב שהשטר נפרע, וגייז לשיטה האחרונה, הוא יחתוך את השורה האחרונה, וגייז לראובן בעדה, הוא יכתוב גם את תחילת חתימת העד שמאחורי השטר, כי הרי זה כנגד חותמים העדים לפי השיטה הזאת. וכתוב בראובן, הוא מתקשר, ומה שכתוב, מה כתוב הרי בסיום החתימה? בן יעקב עד, צריך להיות כתוב ראובן, בן יעקב עד, ואז יישאר רק בן יעקב עד, ותתנן ששנינו בגיטין, שאם כתוב בן איש פלוני עד, זה כשר. כי יש עדים שמכירים שזה באמת הכתב של אותו אדם, שהוא הבן של יעקב. אז לא נדע שהוא גם כתב שם בדרך כלל ראובן. חשבנו שהוא לא היה כתב רק בן יעקב עד. אומרת הגמרא, לא. בגט מקושר, העד לא חותם את השם שלו בשורה אחת ארוכה. אלא דכתיב, ראובן בן בחד דרה בשורה אחת, ואז התיבה ראובן והתיבה בן כתובות אחת מתחת לשנייה. ויעקב עד ילווה, כלומר מעליהם, כנגד השורה שלפני האחרונה בנוסח של השטר. אז מילא, אם הוא יחתוך את השורה האחרונה, אז הוא גם יחתוך את המילים ראובן בן. מה יישאר רק המילים? יעקב עד. נו, זה לא שם העד, זה שם אבא שלו, ברור שהשטר זה יהיה שטר פסול. אומרת הגמרא, ולחוש, דילמה גייז לראובן בן, אולי הוא באמת יחתוך את השורה האחרונה, מה שכתוב ראובן בן, הוא מתקשר ביעקב עד, אולי נגיד שבכל זאת, היעקב עד זה קשר. כי מה יחשבו? שיעקב עצמו, שהוא האבא של העד האמיתי, הוא שחתם על השטר. נען, שהרי כתוב במשנה, אם חתם איש פלוני עד, קשר, יעקב עד זה קשר, בלי בן מישהו. אומרת הגמרא, זה לא כתיב עד, אין חותמים בגד מקושר, רק אם כתוב בו עד. זאת אומרת, לא רק, צריך להיות כתוב, ראובן בן יעקב עד, סליחה, בגט מקושר לא חותמים בכלל, לא חותמים בכלל בנוסח הזה, כמו ראובן בן יעקב עד, אלא רק ראובן בן יעקב, לא עם המילה עד. אומרת הגמרא, זה הסבר אחד. בבית אמא לעולם, אפשר להגיד שמדובר, גם דכתב עד. ועדיין אין חשש שהוא יחתוך את השורה האחרונה, ויוכשר למה? דיד אינן בה, אפשר להכיר לפי הכתב, דעה, חתימות ידה, שהחתימת ידה הזאת, לאו דיעקב, זה לא של יעקב, כשיבואו לקיים, יתברר שזה לא החתימה של האבא שלו, כי זה לא היה באמת חתימה של האבא שלו. אז בגלל שהוא חושש שיגלו שזה שטר מזויף, הוא לא יחתוך את זה. אומרת הגמרא, רגע, רגע, אפילו שיקירו שזה לא הכתב של יעקב, אלא של אבא שלו, ודילמה בשמי דאבו החתם, אולי הוא חתם באמת בשם של יעקב אביו לכבודו, אומרת הגמרא, לא שווה כי נשמי דידה, אדם לא מניח ולחתום השם של עצמו, וחתם בשמי דאבו, זה לא דבר נורמלי, שאדם יחתום השם של אבא שלו. אז אף אחד לא יחתים את הדבר הזה בלי לבדוק, לא יכשיר את הדבר הזה בלי לבדוק. אומרת הגמרא, רגע, ודילמה סימנה באלמה הוא דשוויה, אולי הוא עדיין הכשיר את זה ונגיד שהוא רק סימן בעלמה, כלומר, אולי היד היה ראובן, כפי שאנחנו מכירים מהיד שלו. מה שהוא חתם באותיות של אבא שלו, זה רק סימן לחתימה שלו. הוא השתמש בזה כמו סימן בחתימת ידיו. הרי אפשר לחתום באמצעות סימן. דעה רב, כשהוא רוצה לחתום על שטר או איגרת, הוא לא חתם בשם שלו, אלא צייר קברה, הוא היה מצייר תמונה דג. רבי חנין הצייר חרוטה, תמונה של ענפי דקל, זה היה החתימה שלו. רב חיסדא היה כותב רק את האות סמך, רב הושעיה רק את האות עין, רב אבא רבונה היה רק מחוטה, כלומר עמוד של ספינה ששם אליו את המפרס, תורן כזה. אז אם היינו אומרים שיעקב עד עם כתב היד של ראובן, אולי היינו אומרים שזה הסימן שלו לכתוב ולחתום בכתב והשם של אבא שלו. אומרת הגמרא, לא חציף אינש, אדם לא מעיז פניו, לשווה לשמי דאבו הסימנה, לעשות מהשם של אבא שלו סימן, זה לא מכובד. לכן, לא היו מכשירים את זה. ולכן הבן אדם הזה לא היה חותך את זה. אומרת בגמרא, מר זוטרא אמר, למה לך כולי, למה אתה צריך את כל התירוצים האלה, זה תירוצים דחוקים. אני אסביר לך, הסיבה שלא חותכים, שלא חוששים שהוא יחתוך את השורה האחרונה, או שהוא יוסיף בכלל שורה בסוף השטר, זה בגלל שלדעת רבי ירמיה הם בכלל לא חותמים אחד אחרי השני, אלא אחד מתחת לשני. ואז מה הדין? כל מקושר. שאין החתימות, כן, של כל העדיו קלים בשיטה אחת, מסתיים בשיטה אחת, פסול. כלומר, השטר קשר רק מתי שבשני האופנים האלו, או שמתחילו כולם לחתום כנגד השורה הראשונה ויסיימו כנגד האחרונה, או שמתחילו באחרונה ויסיימו בראשונה. עכשיו, אם חתמו העדים למטה למעלה, והוא יחתוך את השיטה האחרונה, הוא יחתוף את כל ראשי החתימות, יישארו רק סיומי החתימות, השטר ייפסל. אם חתמו מלמעלה למטה, נו, הרי צריך שתחילת חתימות מהם תהיה בשורה הראשונה, והסתיימו כולם בשורה האחרונה. אם הוא יחתוך את השורה האחרונה, הוא יחתוך את סיום החתימות, הוא יפסול אותם. אותו דבר, הוא לא יכול להוסיף שם דבר נוסף, שהתוספת שהוא יכתוב תהיה שלו כנגד החתימות שלהם, אז הבינו שהיא מזויפת. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, אמר יוסף, אמר רבי יוחנן, כל המחכים כולן, דיברנו על מחיקות שבשטר, בדף 400 הקודם, בתחילת העמוד, אז כל המחכים כולם שיש בשטר, והם לא במקום כתיבת שריר וקיים, שאמרנו שהם קשרות, אבל צריך שיכתוב בסוף של השטר, ודן קיומי הון, כלומר זהו הקיום שלהם, שיפרש בשטר בסוף את המקומות שיש בהם מחכים, ויגיד שהם אמת, כי אם לא ככה, אנחנו נחשוב שזה מזויף. וצריך שיחזור מעניינו של שטר, את הדברים שנכתבו בשטר בשיטה האחרונה, בשורה האחרונה שבשטר, לפני החתימות של העדים. כלומר, שהוא לא יכתוב שם דברים חדשים שלא כתובים לפני כן, אלא יכתוב שם דברים שאין בהם צורך לחזור על עניין השטר, ואז נדע את הדבר הזה. אמרת הגמרא, מה הייתה אמה? למה הוא צריך לעשות את זה? הרב אמר, לפי שאין למדין משיטה אחרונה. לא לומדים משיטה אחרונה דברים שלא הוזכרו לפני כן בשטר, כי קשה לעדים לצמצם את החתימות שלהם שיהיו סמוכות כל כך לנוסח השטר. ואז יכול להיות שישאירו איזה רווח של שורה אחת בנוסח השטר לבין החתימות. ואז בעל השטר יכול לכתוב שם איזה דברים לא בסדר, לא נכונים. לכן תקנו חכמים שבשום שטר לא לומדים השורה האחרונה. לכן רבי יוחנן אומר בעצם לסופר שיחזור שם עניינו של שטר בשיטה האחרונה. ואז אם הוא לא זיהה ולא עושים שום שורה, אז אין בעיה, מה הבעיה? לא ילמדו מהשיטה האחרונה. כן, בדברים חדשים. אם הוא יזהה ויוסיף שורה נוספת, אז גם ככה לא ילמדו ממנה. אמר לרב נחמן לרב אמרה, מינה לחאה, איפה הדין הזה שלא לומדים משיטה האחרונה? אמר לדתניה, למדנו בברייתא, אם הרחיק את העדים שתי שיטין מן הכתב, כלומר בעל השטר הרחיק את העדים שתי שיטין מן הכתב, פסול. למה? שמה הוא יזייף בשתי שורות שנשארו, מה שירצה, אפילו אם יתברר על ידי עדים שהוא לא הוסיף כלום, עצם זה שהוא לא נסק את הקנה הוא פסול. אבל אם הוא הרחיק רק שיטה אחת, כאשר מה ישנה? למה דווקא אחד זה בסדר, שתיים לא? מה ישנה שני שיטין? דילמה מזייף וכתב, נו, אם ככה גם שיטה אחת למי מזייף וכתב, אולי הוא זייף יכתוב. אלא למה שמה מנהל, אם זה אתה שומע, שאין למדים משיטה האחרונה, וממילא הוא לא יוכל להוסיף לחדש שום דבר, שמה מנה, באמת לומדים את זה, מהברייתא הזו. להלכה, אנחנו יכולים לראות בסימן קוף למד באבן העזר, בדיני עדי הגט וחתימתו, ואם אינם יודעים לקרוא אותו לחתום, אנחנו יכולים לראות בסעיף א', צריך שיחתמו שני עדים קשרים, אומר הרמו, זה תחת זה. למטה, אומר השולחן ערוך, למטה משיטה אחרונה של גט, ולא יניחו כדי להעביר שני שיטין בין שיטה אחרונה לחתימתם. אומר הרמו, ואם הניחו, הגט פסול. ויש חולקין ומכשירין על ידי עדי מסירה. הרמב״ם והרמב״ן והרשב"א והר"ן. ואם חתם העד האחרון תחילה, ואחר כך חתם הראשון כשר, אף על פי דמתחילה היה השני חתום שני שיטות מן הגט. מכל מקום לכתחילה לא יעשו כן. יש אומרים דלכתחילה אין לחתום בגט אפילו קרוב ונתרחק או מחותנים באלמה, וטוב להדר אחר סופר שלא היה קרוב לאיש ולאישה, אבל איך עד אלו אפשר אין קפדה בדבר. לא יהיה אחד מן העדים חשוד בעריות, ויש מחמירים שלא יהיה בעל מום, ושלא יהיו העדים קרובים לסופר, וכולם לא יהיו קרובים לרב המסדר הגט. וטוב לחוש לכל דלכתחילה. גם נוהגים לקח עדי חתימה לידי מסירה, והם יראו שהבעל ציווה לסופר לכתוב כדי שיהיה הכל נעשה בפני קט אחד של עדים, ולא יחתמו העדים רק בדיו וקולמוס של בעל, כמו הסופר, או כמו שנבר לעיל, ראש סימן קוף קף. אנו יכולים לראות גם בחושב משפט, בלכות הלוואה, בסימן ממדה לדין חזרת השטר בשיטה האחרונה, וכיצד מקיימים המרחק והתלויים, אפשר לראות בסעיף א', צריך להחזיר מעניינו של שטר בשיטה האחרונה, אומר הרמב"ם, מפני שאין למדים משיטה האחרונה, אומר השולחן ערוך, מפני שאין העדים יכולים לצמצם שיכתבו מיד סמוך לכתב, ויש לחוש שמה הניחו שם כדי שיטה, וכתב המזייף שם מה שרצה. ואם לא החזיר, אין השטר נפסל בכך, אלא שאין למדים משיטה האחרונה. אומר הרמב"ם, ודלוק יש אומרים שהשטר כולו פסול, דכל שטר שלא נעשה כתיקון חכמים פסול, אף על פי שאין טעם לפוסלו. ועד אין למדים משיטה האחרונה, היינו במקום שיש חשש שמזייף. אבל אם השיטה האחרונה לחובת מוציא השטר, למדים ממנה, זה ודאי לא זייף. יש לנו גם בסעיף A. אם יש בשטר מחכים או תלויות או תיבות שעבר עליהם הקולמוס, צריך לקיימם קודם והכל שריר וקיים. אומר הרמב"ם, ואין צריך לכתוב עדין קיומי הון. אומר השולחן ערוך, ואם לא קיימם, אינם פוסלים השטר, אלא שאין למדים מהם. אומר הרמב"ם, ויש אומרים שאם היה מחק ולא נתקיים, פסול. כל השטר, שמה היה כתוב חובה לבעל השטר ונמחק, אלא אם כן מוכח מתוך השטר מה היה מחק, אז לא נפסל כל השטר. אומר השולחן ערוך, ואם היו בגופו של שטר, דהיינו שם הלווה והמלווה והמעות, נפסל השטר אם לא קיימם, ואם היו בזמן ולא קיימם, אבי כשטר שאין בו זמן. יש לנו גם בסימן ממהי, שם בהמשך, בסעיף וב, ידקדקו העדים שלא הרחיקו מהכתב רוחב שני שיטין, ואם הרחיקו שני שיטין פסול, אפילו כתוב שריר וקיים, אפילו יודע שלא הוסיף ולא זייף בו שום דבר, ואפילו טייטו בדיו, פירוש מילאו נקודים נקודים של דיו, פסול, שלא יאמרו חתמו על הטיוטה ולא על עיקר השטר.